רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן, צהריים טובים קרן, מה קורה?
אופר.
מה איתך, הכל טוב?
וואו, מדהים.
מדהים, זה מזג אוויר יפה יש לנו בחוץ.
האמת שכן, שמש, חם.
התחלתי את ההתעצויות של האביב שלי. ריקו! ריקו עובר?
רגע.
רצית אותו
ריקו?
כן, כן, ניתקתי אותו בלי כוונה. שנייה, רגע, ננסה להחזיר אותו רגע. קרן, את רוצה להציג לנו בינתיים מהאורחים שלנו כאן?
אז היום יש לנו תוכנית סופר מעניינת. אני יודעת שכל חמישי אני אומרת את זה, אבל תוכנית ממש מגניבה. קודם כל, כל התהליך לפני רכישת דירה. אז כמובן שיש לנו את המתווך מייקל קריאף. מה העניינים? עורכת דין ליה קרל, עורכת דין עם התמחות לנושא של התחדשות עירונית, נדלן, מרקרקעין. מה העניינים?
צהריים טובים.
צהריים מעולים. וההפתעה של התוכנית הזו היום זה הנומרולוגית רחלי דאבו, שהיא גם מאמנת תודה, מאסטרית, אחרי זה את תסבירי לנו קצת, אבל למה הבאתי נומרולוגית?
בגלל המספרים.
נכון.
אבל רגע, רגע, יש לנו קודם כל את מספר אחד, יש לנו כבר על הקו. ריק פלא, מה קורה?
אהלן, אהלן, מה העניינים?
ריק עובר.
זה חזק, זה חזק, רגע.
קרן, נשמה תאורה, מה העניינים, מה קורה?
מה קורה, מאלת? אתה מדבר איתנו מאלת?
אני מדבר איתכם בסיום הכנס באלת של מרכז הנדלן הישראלי,
כנס הכנסים, כמו שרשמת בפייסבוק.
כנס הכנסים, כן, בתקופה, סליחה, לאומית המגילה הזאת, סליחה למגילה, אבל באמת אנחנו קצת להתרענן ולדבר נדלן באילת, 2,000 אנשים באמת מהחזקים ביותר שיש בענף, בעלי חברות, והיה כנס מצוין, מעולה.
אני חושב שנחמה דרך אגב...
כדי שנוכל לבנות את המדינה, וגם טיפה טיפה מינגלינג להכיר אנשים חדשים, ואולי עסקים חדשים.
צריך את זה במיוחד עכשיו.
והיו ממשל... מנכ״ל מנהל התכנון.
אגב, מבחינת אנשי הממשל היה קצת בלגן בכנס, לא? קצת מפגינים.
מה, שנדבר על זה?
למה לא? בטיפה?
טוב, נו, בוא נדבר.
נו, היה קצת אקשן, מה?
היה מה זה אקשן, היינו שם באמת, היה אולם, הפביליונים אתם מכירים בעירות, אולם של להערכתי, סביב 1,500 אנשים, מלא מפה לפה. התחילה השרה מירי רגב ברעיון עם אופר פטרסבורג, האיש והאגדה. והיה רעיון מעניין, אופר שאל שאלות, והשרה השיבה מה שבא לה שלא קשור לשאלות, ובסוף נתנו לה מדי פעם ככה מחיאות כפיים סוערות, ומדי פעם בוז ובושה. והיא מצאה לנכון, בסוף הרעיון אחד על אחד, לקחת את המיקרופון, לקום מהכיסא ולעמוד בקצה הבמה ולהגיד אחרי השביעי באוקטובר אני מצפה ואני מצפה ואני מצפה, ואז הקהל שרק לבוז עצום ובושה ולא נתנו לה לדבר, והיא פשוט הסתובבה הצידה שמאל הפנה וקדימה צד, ירדה מהבמה ובושת פנים. היו כמובן כאלה שתמכו בה והתחילו לצעוק על הצועקים, זה היה נורא
לא
מעניין.
גם סמוטריץ' ירד מהבמה, לא?
מה?
סמוטריץ' גם ירד מהבמה, לא?
כן, כן, גם הוא היה בלגן.
אופר כן, אופר ירד מהבמה, ואז עלה תמיר סטיינמן לראיין אחד על אחד את שר סמוטריץ', שר
כן, האוצר.
שר החלוקת כספים, זה שנותן לכולם כסף, חוץ מלענף שלנו. ושרקו לו בוז עצום. ואחרי שנייה וחצי הוא אומר, חברים, אם זה לא מפסיק אני יורד מהבמה, אז במקום להפסיק זה יתגבר, קם ירד מהבמה.
טוב, נו, הטרמפ שלא חיכה לו.
כולם ירדו מהבמה בקיצור בסוף.
כולם ירדו מהבמה בבושת פנים. אני לא יודע אם זה בגלל פוליטיקה, או שזה בגלל שהם פשוט לא עוזרים לענף הבנייה. ועל זה רציתי להקדיש שתי דקות, אם זה בסדר.
בטח.
הבנייה, הפועלים, אין ידיים פועלות ואין מדיניות לממשלה להכניס את הפועלים הפלסטינאים, לא להכניס אותם, איך להביא הודים או סרילנקים או ארגנטינה או
אבל עם העובדים ההודים זה לא קצת מתקדם? הקטע
קצת,
לא, 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 שום דבר לא מתקדם. סיפר לנו שם ראש מנהל האוכלוסין שהיו משלחת ענקית, לא משלחת, סליחה, הרבה, מטוס ענק, עצום, מלא פועלים, 100 פועלים, תבינו.
100 פועלים זה...
הם כבר היו על המטוס, הם פידרו שהם על המטוס, ומיד, ואיכשהו שהם מבדים שהם על המטוס, הם מקבלים עוד פעם טלפון, כי יש שם איזשהו משבר, הורידו את כולם מהמטוס וחזרו, והם חזרו כלעומת שבאו. כלומר, גם אותם 100 פועלים לא הגיעו. עד עכשיו הגיעו 1,000 פועלים... הודים בלבד.
כלומר, הישראליות פוגשת אותם כבר בשדה תעופה בהודו, לפני שמגיעים אליהם.
אופר, לא שומעים אותך.
למה לא שומעים? הישראליות פוגשת אותם בהודו, אני מבין. לא, לא פה, בשדה תעופה שם.
לא יודע, יש, תשמע, יש כל מיני דברים עם ההודים. למשל, הוא סיפר, ראש מנהל האוכלוסין, הרי נהרג הודי לפני שבועיים לדעתי בגבול הצפון, ואז שגרירות הודו מרימה הטלפון למנהל האוכלוסין ואומרת עכשיו ב-10 בלילה את כל ההודים שיש, את כל הפועלים ההודים בצפון, תפנו אותם למרכז אם לא, כולם מורדים את המזוודות ומחזירים אותם, ולא יהיה לכם יותר שום פועל לעולם. אז הוא הוציא משלחת ב-10 בלילה של אוטובוסים להחזיר את כולם לאזור המרכז. לא פשוט הדבר הזה. הבעיה זה שאין מדיניות, אין סוף, אין התחלה, אין אמצע. הראש של מי שחושב, ואמרה את זה גם השרה, ואמר את זה גם סמוטריץ' בסוף שהוא חזר פעם שנייה. רק ראש הממשלה צריך להחליט בזה. זהו, רק הוא.
איך אתה יוצא מהכנס הזה? כאילו, יש איזושהי תקווה בכל זאת שיצאו משם, או ש...
7 שנים מדברים על תקווה.
כן, אבל משהו, יש איזו אופטימיות?
תראי, לא. אני אגיד, למען האמת, לא. כי יש פתרון לכל דבר, אבל הבעיה שהממשלה לא זזה. היה גם מנכ"ל משרד השיכון. יש בעיה עצומה בקבלת החלטות. אף אחד לא מקבל החלטות ולא מוכן לקבל החלטות. ויש איך לפתור את הדברים, אם זה דרך התאחדות בוני הארץ, אם זה דרך תאגידים פרטיים, ואם זה דרך להעביר את ההיתרים, קבלת ההיתרים, כל הרגולציה, להעביר אותה החוצה ולא תחת פקידי ממשל או פקידי רשויות מקומיות. וזאת הבעיה. והבשורה שלי לצערי לא טובה. הבשורה היא שורה תחתונה, יש פחות גנייה, אין ידיים פועלות, ועל כל דירה יריבו הרבה יותר אנשים. זה אומר, אתם מבינים מה זה אומר. מה שאנחנו אומרים כבר הרבה שנים, אופר, אתה יודע.
כן, כן.
יצאתי אופטימי, אני אגיד לכם מה, כי אני מבין שענף הנדלן, האנשים בענף הנדלן, אנשים סופר סופר איכותיים, אנשים מרשימים, אנשים אמיתיים שרוצים לבנות את הארץ, מתוך ציונות, ובאמת חשוב להם שהמדינה הזאת תיבנה, וחשוב להם להזיז את הדברים קדימה, הבעיה זה שאין פרטנר. זאת הבעיה האדירה.
חוץ מהממשלה.
הממשלה, כן.
כן.
הממשלה. אכן כן.
טוב, ריקולה, ניתן לך להמשיך לנסוע בזהירות.
תודה רבה, חברים.
והכי חשוב שאנחנו אופטימיים, זה כבר חלק חשוב, לא?
האופטימיות זה תרופה.
כולם אופטימיים, כולם אומרים זה יסתדר, ויזמים שמושקעים במאות ומיליארדי שקלים, עדיין אופטימיים. עדיין אופטימיים. אני אתן דוגמה קצרה, היה שם מנכ"ל של ICR, מורדי שבת, על הבמה אמר, אני קניתי, רכשתי קרקעות ב-2.7 מיליארד, אני כבר 4 שנים יושב על זה. שתבינו מה הריבית שאני משלם בחודש. אז כמו שאני נותן ללקוחות שלי 20-80 עכשיו, למה שהמינל, שאני קונה קרקע מהמינל, היא לא תיתן לי 20-80? הרי שאני מוריד את המחיר, את כל הקטע של הריבית, מי שירוויח את הלקוחות. למה אתם לא עוזרים בזה?
בסך הכסף יושב על המינל, הרי זה קרקעות שיושבות על המדף של המינל, זה לא שהוא קונה אותם. זה לא שהוא צריך לשלם אותם למישהו.
נכון, וזה חכם מאוד. בואו תשלמו, אנחנו גם נשלם 20-80. והתשובה של מנכ״ל רמי הייתה פחות או יותר כמו, אני אפשט אותה, אנחנו לא חברת גבייה ורוצים את הסיכונים, אחר כך לקחת את ה-80%. זה בדיוק התשובה שלו הייתה.
שעשו ביטחונות, כמו שכולם עושים ביטחונות שנותנים הלוואה, ושיחפשו את הפתרונות היצירתיים.
משרד השיכון.
לא, לא רוצה, עזוב. עזוב. כולם חצי ישנו אותי.
טוב, חברים.
ריקולה, סע בזהירות.
אני סע לי בזהירות. רק תרשו לי לומר, אתם יודעים מה. חברים, רוצו לקנות דירות, המחירים יעלו.
נכון.
יעלו.
תודה.
ריקו, צריך לחדש את המשפט הזה. בגלגול הבא
כנראה. לא, לא, חיים לא.
בגלגול הבא שלנו.
אני אשמח להגיד, חברים, רוצו, תוסו, יש אחוזי הנחה יפה.
יש מספיק עצה בשוק.
יאללה, בדיוק על זה אנחנו מדברים היום.
ריקו סבי זירו, תודה רבה, ביי ביי.
יאללה ביי.
ביי. פרלמנט הנדלן, כאן בלוק פרלמנט הנדלן.
תדאם, אתה אמרת לא לדפוק על השולחן.
לא לדפוק על השולחן, זה עושה רעש למאזינים. תמיד כיף לדבר עם ריקו, נותן לנו, לא יודע, הוא...
הוא משרה כזה נחת. לא יודע איך להזכיר את
זה. זה איש נדלן אמיתי.
כן, מאוד.
איש נדלן אמיתי, וואו, זה יש לנו... בואו נגלה סיפור סוד.
נו.
אתמול, שאמרת לי, שמע, אני מביאה נורמולוגית לשידור. אני אמרתי, טוב, אני צריך לעצור את כל הציניות שבי.
כן, אין בן אדם יותר ציני ממנו, כן?
כן, לא, יש, אבל לא הרבה. ואז אמרתי, ואז היה לי, רחל, אני אספר לך, אמרתי לה, אני העסק שלי זה ייעוץ משכנתאות, ואני מכיר את האנשים, אני מאמין כמו שמייקל מכיר אותם שהם באים, או שליה מכירה אותם, ולא, לא קונים את הדירה, למה הרב אמר? וזה מאוד מתקשר. אז
אני רוצה לספר רגע סיפור אחד, שהוא אישי שלי, וזה מאוד מתקשר לתוכנית. בגיל 27, משהו כזה.
לפני שנתיים.
כן. גרתי במרכז תל אביב, ליד רוטשילד, עם שותף, חבר מהמם. וגרנו
שנת... כשאת מתחילה, גיל 27 זה הגיל הכי משמעותי שיש. זה הגיל שאמור לקרוא משהו.
קרה. אגב, באמת קרה.
אז הנה, אמרתי את זה לפני.
מה קורה בגיל 27? התחתנתי, אני חושב.
אני התחתנתי מאוחר. כן. לא משנה, בקיצור, גרנו ביחד שנתיים, ואמרנו, יאללה, זה הזמן כבר כל אחד לדירה בנפרד. והיה בניין ממש בזמנוף, צמוד לכיכר דיזינגוף, שמאוד היה קשה להתקבל אליו. תל אביב, ואז היה בכלל לראות דירה.
להתקבל
לבניין, כן. כי זה בניין של קרן קיימת, והדירות שם הן יותר מסובסדות מבחינת המחיר. עכשיו, חברה שלי גרה שם שנים, והתפנתה דירה, אמרה לי, קרן, אין, את חייבת לבוא, וזה, המלצתי עלייך.
כי הוא סמינוף לגור, איזה
מקום. והכל המלצות ודברים לא. וזה. בקיצר, הגעתי לבן אדם, וזה, מראה לי את הדירה, עפתי על הדירה, כאילו דירת שני חדרים, לא צריך יותר מזה. אמרתי, יאללה, סבבה, אני קונה, אנחנו יוצאים מהדירה, הוא סוגר את הדלת, אני רואה מספר 8, אז אמרתי לו, לא, אני לא יכולה. אז הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, הדירה מספר 8, אני לא נכנסת לדירה מספר 8, היה לי אישיו עם 8. אז הוא אומר לי, טוב, אני לא יודע מה להגיד לך, לא, לא. הלכתי, חזרתי, אמרתי לו, אבל רגע, לפני שאני הולכת, אני אגיד את זה לפחות לחבר שלי, שאולי הוא ייקח את הדירה, כי אותו זה לא מעניין, מספרים וכל זה. סיפרתי על הדירה, הוא אמר, כן, אין לי בעיה, 8 לא מעניין אותי בכלל.
8 זה לא מספר בשבילי.
לקח את הדירה. הבן אדם שהיה בבעלים של הבניין, מתקשר אליי, עושה לי חיות, אז אני אומרת לו מה? אז הוא אומר, תקשיבי, לא יודע איך זה קרה, אבל דירה נוספת בבניין התפנתה, אבל היא מספר 4, אני שואל כדי לדעת אם יש לך בעיה מספר 4. אז אמרתי לו, לא, אין לי בעיה מספר 4, באתי, ראיתי את הדירה, הקומה הראשונה, זה, עפתי עליה, ואז מה שהסתדר בסוף, ששנינו עברנו לאותו בניין, כאילו מדירה אחת, אני קומה ראשונה, הוא קומה מעליי, וזה הסיפור של המספרים.
זה נשמע כמו הסיפור של ליאור שליין ומיכל, מרב מיכאלי.
גרתי שם 4 שנים, הייתה דירה מהממת, וזהו, זה הסיפור על עסקת נומרולוגיה.
האמת זה האזור מגניף, קינג ג'ורג' וזמינוף.
זמינוף.
וואו, איזה כיף.
מה? זו הייתה התקופה
של... מחר אני עובר לגור שם, אם יהיה חנייה, ובלי פקקים.
אין, חנייה.
מזמנים חנייה, מה הבעיה?
מזמנים?
כן.
יש את הזימונים, חניה. זה... לא? זה...
יש את
הפינק
פארק. לא, יש את הפינק פארק, אני יודע.
כן, יש את הפינק פארק. לא, מדליקים את הלב. פשוט להדליק את הלב לחניה, והיא מגיעה.
כן, בכיכר הבימה, ב-700 שקל.
גם בכיכר הבימה, לא, בכחול לבן. תאמין לי, זה קורה.
שבוע שעבר חבר שלי הגיע, והוא עוד נחם, מצא כחול, חניה בכחול לבן, והוא נחם, והוא אומר לה, אתה יכול לקנות על המדרכה, מה אתה חולה לי כחול לבן? תופס לי חניה של אנשים הולכים. בסדר, סליחה.
טוב, אז תהליך לרכישת בית.
כן, זה תהליך מאוד מורכב, כי, סתכלי, אנחנו, אני אדבר בשם שלושתנו, בסדר? שנייה, ברשותך. התהליך הזה הוא משולב, כי אני תמיד אומר שאנחנו הפסיכולוגים של הלקוחות.
נכון.
הפסיכיאטרים שלהם, הפסיכיאטרים. ואז פתאום מגיעים אלינו לקוחות שמערבים לנו גם את החיצוניים. תרתי משמע.
את הרב, את הנומרולוגית.
נורמולוג.
את המתקשרת.
את המתקשרת, את החיצוני גם יכול להיות.
כן?
שתפו אותנו קצת.
את הצרצרים.
את הצרצרים. אז אני דווקא רוצה ברשותכם, אולי באמת להתחיל עם רחלי דווקא, שתספר את הכיוון שלה, ואז אנחנו נעבור למייקל וליה, לשמוע את הזוויות שלהם.
שהתחלת עם שאלת הרב, אז אכן יש הרבה אנשים, לא בכך דתיים, אלא אנשים מאמינים, שעובדים לפי, לדוגמה, שנת שמיטה, שאסור לרחוש או לעשות הסכמים וכאלה ואחרים. אז גם בנומרולוגיה יש מונח שנקרא עיתויים, זה אומר שנה אישית. שנה אישית זה איזשהו חישוב שאנחנו עושים לכל בן אדם לפי התאריך לידה שלו. ובעצם העיתוי הנכון מבחינתו לקנות את הדירה, יש שנים שלא כדאי לעשות הסכמים, חוזים ורכישות דירה. כמו שנה אישית שבע. שנה אישית שבע זה שנה מאוד רוחנית, מאוד, זה שנה שהיא שנת משוב, בעצם היקום, הבורא, אני משתמשת בשפה הזו, בעצם ממשבת אותך על השנים הקודמות, זה אומר שלא כדאי בעצם לחתום על הסכמים, זה כמו שנת שמיטה. זה תקופה שהבן אדם צריך לנוח, בדיוק. זה מה שנקרא, כמו שנקרא אצלנו, אין חר.
אני מנסה לחשוב מתי אני קניתי את הדירה.
ואפרופו לדירה מספר 4, שגם שנה 4 נחשבת לשנת משוב, יחסית גם יותר כבדה, דווקא בשנת 4 הכי כדאי לרכוש דירה.
אבל מה זה שנת 4?
שנת 4, 4 זה בסיס. זה ממש לבנות בסיס טוב לחיים, וגם גרת בקומה אחת. אז גם אחד, זה התחלות חדשות. יזמות, זה נראה הכי עת. יזמות, התחלות חדשות. רעיונות פורצי דרך. והארבע, שזה השתלב ביחד, זה גם מספרים מאוד שחלטנים, מאוד זכריים. זאת אומרת, הלך לך טוב, זה בעצם פתח לך את מה שאת עושה היום, כל העניין הנדלן, זה נתן לך את הבסיס. הבחירה הזו, האינטואיציה שהייתה לך, נתן לך את הבסיס למה שאת עושה היום.
אז הייתי בתקופה של המשלחות לסין.
בסדר, אבל זה היה, אז אבל עשית משהו נכון. אז
אז מייקל, אתה מבין שאתה צריך לפנות לאנשים, אתה צריך לעשות להם את הגילאים, שבע בום, אתה זוכר את המשחק הזה? כל מי שאומר בום, הוא לא...
רגע, בוא נקשר לרחלי, סבבה.
לא, לפי שנות לידה, לדעת, אוקיי, אתה בין...
זה יותר משנת לידה, אבל גם מסתדר עם שבע.
איך הם מתמודדים עם זה, נגיד, כאילו, אתה יודע, נגיד, אתה כמתווך בתהליך, מדבר, מראה לו הכל, וזה גם תהליך ארוך, לא זבנג וגמרנו?
לדבר רק לכיוון המיקרופון בשביל שישמעו.
כן, קודם לניסט, בדרך כלל יש לו עורך דין צמוד שעובד איתו, ויועץ משכנתאות צמוד.
ומתקשר.
שמי צמוד, לא צריך כנראה גם להביא את זה.
אל תעשה לנו שם כזה.
לא,
זה... ציני, אמרתי לך.
כן, כן, הוא בטוח יש לו שבע איפשהו בתאריך לידה, בדרך כלל שבע הם...
לא, דווקא לא.
לא, אולי גם הסך הכל, אתה לא יודע, לא בהכרח כתאריך לידה.
יש לי שבע.
יש, בטח.
75.
בסדר, יש גם, כנראה גם הסך הכל נותן משהו, אחר כך...
יש לי בטלפון גם 666, זה מה זה אומר, שטן, נכון?
לא, אני לא...
חס ושלום.
לא, אמרו לי 666, זה כמו מספר של שטן,
נכון? כן, אבל לא.
לא, אני בן אדם טוב, אבל.
באיזה שאתה. שש שש דווקא...
מעידים עליי.
שש שש דווקא זה משפחתיות, זה בית, זה התפתחות, זה התרחבות, אבל גם הרבה סודות, אז אם אתה מסתיר משהו, אני אדע.
כל הזמן.
נכון? בגלל זה אתה ציני, דרך אגב.
אני, כן.
תודה.
עד כאן היה הבלוק פרלמנט.
תודה.
תפרוש בסי. כן.
טוב, אז באמת, אחד הדברים שאתם מדברים פה, שאלות רב, נומרולוגיה, הרבה פעמים אנשים פשוט רוצים ללכת להתייעץ עם איזה דמות שהם סומכים עליה. אז אם זה עורך דין שלהם, ואם זה ההורים
אבל
שלהם...
אבל זה משהו שחוזר על עצמו, כי אתה רואה את זה קורה הרבה.
בעיקר באזור חולון בת ים, באזורים שיותר אנשים יותר מסורתיים, יותר מחוברים לדת, יותר לשורשים, אתה באמת רואה, נתייעץ עם הרב, אני אבדוק, אתה באמת שם לב לנושאים האלה, מספרי דירות.
וקרה מקרה, נגיד, שמישהו התייעץ עם רב או נומרולוג, כן, או זה, לא זה, משנה, זה, ואז אמר לך לא?
באמת לקוחות כמו שאת, כמו שסיפרת, הייתי כבר בא לדירה, הייתי אומר, זה בסדר, המספר הזה טוב לכם, כאילו. ברמה הזאת. כן, היו לי עסקאות שנפלו, כי הלקוחות אהבו, ההורים אמרו הכל, מחיר טוב, ופשוט חזרו אליי אחרי יום יומיים, תשמע, הרב שלי לא משאיר את העסקה, כזה, מה?
זה לא בהכרח בגלל המספר דירה, זה יש מצב בגלל של העיתוי. אני חייבת להגיד פה משהו שקצת בסיס.
עיתוי.
אין גם העיתוי, ולכל מספר יש תדר. אין טוב ורע, אין שחור לבן, כל המספרים הם טובים. בסדר? שאנשים לא יחשבו שנגיד שבע זה קטיות או משוב וזה, זה משהו רע. אין טוב ורע. בסדר? כל מספר הוא מספר, ופשוט צריכים לדעת איך להתנהג עם התדר, עם האנרגיה שיש בבית הזה. יש מספרים שהם מספרים ברי תיקון, שוב, נחזור למספר שבע. זה משהו באנרגיה של הבית, יצריך מהבן אדם שעבר לגור שם, לפתח בתוכו איזושהי תכונה שהבית הזה הביא איתו, והוא צריך לפתח את התכונה הזו, ודווקא יכול לצאת עם הבית הזה משהו טוב. אין רע. אני לא מתייחסת במקום שאני מטפלת ואני מראה בנומרולוגיה אצלי. אני מראה רק את האור, רק את הדברים הטובות, רק את החוזקות שיש בבית. זאת אומרת, אם הבן אדם הזה בוא יגיד, בוא תייעץ איתי, אני אראה לו את הדרך הזו, את הדרך הזו, ואני אגיד לו מה הוא צריך לעשות בשביל שבבית הזה יהיה לו טוב. גם אם אמרו לו לא.
ליה, את מהכיוון, אחרי שהם עברו את מסכת האיסורים, כוכבית.
תחשוב על זה, אתה הולך עם לקוח, אתה מראה לו דירות, אתה מציע לו כל הזמן, אתה בתהליך איתו, אתה עושה בשבילו מסע ומתן, עד שהוא מצא את השכונה שלו.
ואז בשנייה האחרונה...
אתה עושה הכל, אתה סוגר הכל, ואז...
קרן תזכרי בעריכה להוסיף כוכבית, המציג אינו ציניקן. אבל ליה, אחרי שהם עברו באמת את מסכת האיסורים, לא, אני לא רוצה לקרוא את זה, הלבטים, הם מגיעים הרי לחוזה שבסך הכל כבר כל שאלות הרב והנורמולוגים והכוכבים
בעיקרון יסתדרו. בעיקרון נפטרו.
נפטרו.
כן, כאילו עד שלב אחרי כבר הכל.
אז לי יש סיפור ממש מהחודש האחרון, הקודם. בחודש הקודם פנה אליי זוג צעיר, עוד חודש, חודשיים מתחתנים, מצאו דירה מקבלן ברחובות. התחלנו את המסע ומתן, הם בדקו את הדירה ממש מכל הכיוונים, ראו את כל הפרויקטים באזור, באו מאוד מאוד מוכנים. התחלנו את המסע ומתן, המסע ומתן הסתיים די בהצלחה, מאוד מאוד מהר, מגיעים למעמד החתימה. הבחורה מגיעה עם אמא שלה, הבחור מביא את, אמא, את ההורים שלו בעצם. פתאום, כשאני מסבירה להם, אני עוברת איתם על הפרטים של הדירה, אני אומרת להם, הדירה שאתם קונים היא בת 4 חדרים, ממוקמת בקומה לא זוכרת איזו, מספר 13. אבא שמע את זה, מספר זמני 13, כי כשקונים מקבלן, תמיד זה מספרים זמניים, זה יכול להשתנות. אבא, קם, מה אמרת? תחזרי שוב. חוזרת על אותו הספיץ'. תקשיבו ותקשיבו לי טוב. גם אם אתה מוריד לי מיליון שקל עכשיו, אני לא נותן לילדים שלי לחתום על הדירה הזאת. במעמד החתימה. מה עושים? דירה של 3 מיליון שקל, כמעט.
שכולם עבדו על זה.
שכולם עבדו, הם שילמו כבר כספים. אז יותר מזה, אתה צוחק, אבל זה מה שקרה. היזם התחייב, במעמד החתימה, הכנסנו בכתב היד שלנו, שיזם לא ייתן...
את ה-13.
את ה-13, שזה יהיה כל מספר אחר, ואם לא, הם יהיו זכאים לפיצוי של 10%.
יואו.
כלומר, הפיצוי המוסכם ייפול עליהם.
הפיצוי המוסכם ייפול על היזם.
מזל שזה היה פתיר, כאילו שיכול היה להתחייב.
אני אתן את הפרספקטיבה שלי.
אני מאוד מקווה שזה יקרה.
ימים יגידו.
זה הזוי, תקשיב, זה...
יש לי הרצאה, יש לי הרצאה שנקראת מכתוב בגורל, שיש בידינו את כדור האפשרויות, שאנחנו יכולים לבחור, בעצם הוא התערב בגורל של הילדים שלו, ו-13 בנצרות באמת זה נחשב מספר לא טוב, ביהדות זה נחשב מספר מעולה.
שאת אומרת 13 זה 4?
זה מספר, גם 4, שזה הבסיס, יש להם פה בסיס טוב. 13 זה מספר בגימטריה של אהבה, ופעמיים 13 זה שם השם, זה 26.
נכון, וואו. רחלי ודור, אני מקווה שאתם מקשיבים.
אז... דברוי באבא, דברוי באבא.
בגירוך לך את זה במיוחד.
אז דרך אגב, יש פה איזושהי התערבות גורלית. בסדר? ברור שחלילה לא עכשיו הולך לקרות משהו רע, אם זה היה צריך לקרות זה קרה וכנראה שהיה שם משהו, אבל כל מה שאנחנו שומעים באינטרנט ובגוגל וזה, באמת תחקרו את זה לעומק. לא סתם מספר, הוא אמרתי, אין טוב ורע. בכל דבר תמיד אפשר למצוא את הטוב, תמיד.
אגב, אם כבר שאלתי אותך 13 זה, יש לי כמה שאלות, אני אגיד אותן במהלך התוכנית. אורלי מתל אביב שואלת, איך... באמת בודקים מספר לפי מספר הבית והרחוב ביחד או כל אחד בנפרד.
אז אפשר גם לצמצם את מספר הרחוב ומספר הבית ממש ספרה אחרי ספרה לצמצם לספרה אחת וזה ייתן את התדר של המספר.
אוקיי.
ואפשר רק את המספר בית. אני אסביר מה ההבדל.
אוקיי.
מספר הרחוב, יש גם מספר רחוב, יש גם מספר בניין ויש גם דירה בתוך הבניין.
מספר חדרים?
זה כבר משהו אחר, אבל בעיקרון זה מספר הדירה, הקומה גם יש לה איזשהו ערך קטן, מספר הבניין עצמו, ויש גם את המספר רחוב. אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, אני קוראת לזה של רוחניות פרקטית, בסדר? מתרגמת את זה לכאן ועכשיו. מספר הבניין או הרחוב זה הופעה גדולה. בעצם עכשיו סתם אנחנו הולכים להופעה של שלמה ארצי, אני נמצאת בדירה מספר 1, את נמצאת בדירה מספר 3. תגידי לי איך הייתה הופעה, אני אגיד לך וואלה, על הפנים, מה זה? כי אני מספר מאוד כבד. עד 3 זה מספר קליל, שמח, ספונטני, תגיד, תקשיבי, היה פגז, פיצוץ. אז לקח את זה לבניין, וואלה, השכנים פה, כל אחד פרצוף איך, וואלה, בניין על הפנים. תבואי לשכנה שגרה בדירה מספר 3, על מה דברת? כולם פה צחוקים, ילדים שחקים ביחד, כלילה ספונטנית. אז זה מאוד אינדיבידואלי. אפשר לקחת את זה כמרכיב אחד לאחד, ואפשר לקחת את זה ביחד, ולעשות מזה מטעמים.
זאת אומרת, אפשר כל אחד בנפרד, זה לא...
אפשר כל אחד בנפרד, ואפשר גם ביחד.
אני חושב שכאן, זה עולה לי משהו עכשיו ש... סליחו לי על הציר.
אני מתחיל להתחבר.
לא, לא, לא. כי אני אומר בסוף, אם אני מתחבר רגע שנייה למייקל, מגיעים לך אנשים, רוצים לראות דירה. עכשיו, יכול להיות שבחישוב כזה או אחר, אתה יכול לדעת, אוקיי, זו דירה שאני הולך להשקיע בה, יהיה לי קשה למכור אותה, כי המספרים מתחברים לצורה לא טובה. או שזה תהיה דירה שכל המספרים מתחברים ל-26, ואז אני אולי תוך שבוע-שבועיים מוכר אותה. כלומר, אולי אם אני הולך למשווקי נדלן, שיש להם פרויקטים, על איזה דירות הם צריכים לתת עליהם הנחה יותר גדולה, כי יהיה להם יותר...
או למכור קודם, לצאת עליהם פריסל קודם.
או לצאת עליהם פריסל קודם, כי זה איפשהו מתחבר לכל המספרים. אפשר לעשות ניתוח.
ברור, כמובן.
עלית פה על משהו.
וואלה.
מעניין מה שאמרת עכשיו.
תקשיב, אתה...
תחשבי.
יזם.
שבעיקר פוטנציאל...
כן, אני לא סתם יושב כאן בכיסא של המנחה.
כן, וואלה. מעניין.
ממש מעניין. אני על זה, אני אעשה מחקר.
לא, אני רוצה
לחזור שנייה. נראה לי שהם יוכלו לתת את הנתונים. אני כאילו כבר בסוף, אני נותנת את הפרשנות שלי, הם יוכלו להביא נתונים מאוד, ומביאים את זה, עובדה.
לא, אבל יבוא אליך מייקל, ויגיד לך שמי, יש לי עכשיו דירה ברחוב זה, מספר זה, קומה זה, X חדרים ו-X חדרי שירותים, לא יודע, סתם. ואז אתה רואה, תגיד לו, שמה, זה אחלה דירה, אתה, לדעתי, אתה יכול למכור אותה מאוד מהר. אז הוא יבוא ויגיד, אוקיי, יש סיכוי שאני מוכר אותה תוך שבוע, שבועיים.
מה הטיפ?
אני יוריד, יכול לצאת איתם למבצע ולוותר, סליחה, מוותר בשמך, על חצי מעמלת התיווך שלי, כי אני לא עובד קשה. סתם לדוגמה. יכולה...
וגם עובד המון פסיכולוגית.
נכון.
כאילו...
אבל ליה, אני רוצה לשאול, בוא נחזור שנייה, ליה. נושאים של חוזים, אנשים באו ואמרו, לא, יש כאן 25 סעיפים, אני רוצה שיהיה עוד סעיף, כאלה דברים גם כן נתקלת בהם אולי, או שהגזמתי?
נתקלתי, לגמרי נתקלתי, שביקשו ממני לפצל את הסעיפים, שביקשו ממני שזה לא יהיה 3 עמודים נספח, אלא יותר או פחות.
בגלל המספרים, בגלל הדברים האלה.
בגלל המספרים ובגלל אמונות כאלה ואחרות, או לא חתמו באיזשהו תאריך מסוים, כי זה תאריך שקרה.
נכון, זה תאריכים של חוזה, זה באמת מעניין.
לגמרי,
אומר, יש בין ה... כן,
יהדות, בכלל זה עולם ומלואו, חודש אוגוסט אצלנו בדרך כלל הוא חודש שהוא נורא 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 איטי, רוב האנשים לא חותמים עליו.
אבל גם בגלל שזה חופש וכאלה, אנשים
לא בהכרח.
את בין המצרים נמצאת.
בין המצרים, נכון.
סוף יולי, תחילת אוגוסט, זו תקופה שהיא... שלא הרבה חותמים.
מחפשים לו.
גם אלה שהם לא דתיים ולא באמונה, עצם זה שזה יושב להם פה כעננה, והאמונה המקבילה ששמו להם ביהדות, או לא משנה מה, זה עדיין...
כולנו מאמינים בצורה כזאת או אחרת.
יש לזה גם עניין. אני דתייה. יש לזה עניין.
לא, ברור.
לכל דבר, אם תבדוק את זה באמת, בלי ציניות עכשיו, אתה תבין שלכל דבר יש לזה סיבה. אני לא אומרת עכשיו, אתה יודע, כל החלטה שלך, תשים אותה בידי רבנים, או נומרולוגים, או... אבל כן, לדברים מסוימים, כמו מה שאמרת עכשיו, אני...
אני אשתף אתכם בסיפור עם רב.
תמיד בודקת.
עם רב בפרויקט שהיה לי, שאני מלווה ב... לא משנה איפה כרגע, שהזוג רצה לקנות 3 חדרים. מבחינת תקציב, והרב אמר, לא, 5 חדרים. עכשיו, זה להוסיף עוד 750,000 שקל בערך.
הרב מימן את זה?
זה לא היה לי נעים, כי אני עצרתי שם את עצמי בציניות שלי, אבל הם... ההורים נכנסו בתור לובים נוספים בשביל המשכנתה שלהם, בגלל שהרב. עכשיו, בסדר, כלומר, אני חושב שגם יש...
הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר רק כדי לראות את הבעת פנים שלך על זה.
לא, כי בסוף סתכלי, בסוף עם כל הכבוד...
כאילו משלושה לחמישה חדרים זה ביג דיל, זה לא עכשיו...
בדיוק, זה החלטה של רב לבוא ולהגיד להם, בואו תתחייבו עכשיו...
כן.
אני חושב שיש גם סוג של אחריות.
כן, אבל אולי הוא... לא נכנס לזה, אבל...
מייקל, אתה מכיר כאלה דברים? אתה הגדלה, אתה פתאום הרב, לא, אתם תהיו משפחה עם 8 ילדים, תקנו כבר דירה יותר גדולה, אני...
פחות אני מכיר סיפורים שהרב אמר את זה, אבל אני יותר מכיר אנשים שבאמת באתי ירד להם דירת 4 חדרים, והיה לי באותו בניין דירת גג, ואמרתי להם, בואו תעלו, תראו, תסתכלו על הדירה, אמרו לי, לא, 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 לא כדאי, לא... אין לנו תקציב, אמרתי, בואו רק תציצו, בואו תסתכלו, עלו, נדלקו ו...
לקחו את הדירת גג.
קנו את הדירת גג.
אני שנייה רוצה לעשות פאוז קטן ברשותך,
קרן.
איזה אזור אתה עובד?
בעיקר אזור חולון, בת ים.
אזור חולון, בת ים. וליה, איזה אזור? כל הארץ, מן הסתם?
כל האזורים בארץ, מהצפון ועד אילת כולל.
ורחלי, כל אזור שיש שם מספרים.
יש לי לקוחות גם מחול.
זה מדהים. זה הייתה כש... כמו שהם סומכים עלייך והולכים איתך עד הסוף.
ממש.
שזה מדהים. מאוד מאוד חשוב לי ככה להבין גם את האזורים גיאוגרפיים שלכם. בוא נדבר קצת על נדלן, רגע. מה קורה באזור שלך, חולון?
חולון זאת עיר שמתפתחת בקצב מאוד מאוד יפה.
חולון אפשר להגיד אותה פריפריה קרובה, איפשהו, נכון? היא סמי פריפריה.
היא כמעט תל אביב, אבל היא לא תל אביב. אבל...
זה טוב ולרע.
טוב ולרע, כן. היא עיר די גדולה, שבה קרוב ל-200,000 תושבים.
חולון?
חולון.
מפלצת של בטון כבר נהיה שם.
כן.
לא, אני הסתכלתי עכשיו איזשהו פרויקט שאני קצת מלווה, ואני רואה שם רכבת הקלה.
בדיוק, הרכבת הקלה, הקו הירוק.
אין תוכנית, אבל רגע, אין תוכנית שהוא לא מדבר על רכבת. אין, אתה צריך לגור בתוך רכבת. זהו.
אני עכשיו עוצר את הציניות הפולנית שלי, הפולניה שלי, את הציניות שלי, ואני יעצור את נושא הרכבות.
לא, לא, תצליח, אני אוהבת את זה. זה באמת, זה מראה את כל הנושא של עניין הנגישות. אני צוחקת, כי כאילו, באמת, אין תוכנית שהוא לא מדבר על רכבת.
קרן, תחשבי, שאותו תושב חולון היום, מבחינתו, אם הוא, תסתכלי, בחולון היום את יכולה למצוא דירות של 3-4 חדרים בפחות מ-3 מיליון שקלים, בלי בעיה, נכון?
יכול למצוא גם החל מ-1.7, 1.8.
לא, אבל בוא נאמר, דירה ראויה למגורים באזור סביר וטוב שאפשר מחר להיכנס.
בניינים ישנים אתה מתכוון?
לא, לאו דווקא. את יכולה גם היום...
מה, יש במחיר כזה
חדש? מה, 4 חדרים אתה יכול למצוא בחד 300 ב-2.8, 2.9, 3.
התכוונתי שמר 1.6.
לא, יש גם באזורים יותר ישנים.
עכשיו, גם אזור יותר ישן. עכשיו, כולנו שעובדים בתל אביב, יעמדו בפקק של השעה וחצי.
ברור.
לעומת זאת, שיש לך רכבת, וחולון יש לה תוכנית יפה של רכבות, בחיבורים שלה, רכבות, יציאה לאיילון, יציאה לחיבור לרכבת הנורמלית, הרגילה. זה משנה, זה משנה את העיר.
זה משנה, וזה גם לשנות הרגלים, שזה הדבר הכי הכי קשה לנו, בטח כישראלים, כי היום ממוצע לכל משפחה, כמה מכוניות יש? אין מכונית אחת.
לא, אצלנו יש אחת, אבל כן.
אתה לא ה...
כן, אני לא הדוגמה.
אני מדברת בכלל, כאילו, לפחות באמת, 2.5 מכוניות לכל משפחה. אנשים יהיה להם מאוד קשה להיפרד מהרכב, אבל אני מאמינה שזה כן יקרה.
אני יכול להגיד לך
ש... לא יודעת מתי, אבל...
שהייתי ניזון בעיקר מהקו האדום, למשל, של הרכבת הקלה, מהתקשורת, מהטלוויזיה, וכל הדברים האלה. ופשוט עשיתי נסיעה לפני פחות מחודש על הרכבת הקלה, והתאהבתי.
יודעים, נכון? קצר.
אמרתי, וואו, כאילו...
שהרכבות במדינה עובדות, הכל תקין.
אמרתי, וואו, תקשיב.
אבל אם אתה גר על הקווים.
לא, אני אפילו שאני לא גר על הקווים, אני גר בגני תקווה, אני לוקח אפילו את האוטו, אני מכנה אותו בקריית אונו, כי אין לי כל כך הרבה נגישות תחבורתית מגני תקווה. לוקח אוטובוס מקריית אונו לתחנת רכבת, ומה תחנת רכבת פשוט נוסע, זה פשוט מדהים.
מדהים.
אתה נכנס לתחנת רכבת, יש לך כל בין 2-4 דקות.
אבל הקשבתם מה הבעיה שלו הראשונה
הייתה? חסר לו רק...
מהבית.
עם אוטו, ואז אוטובוס.
כן, אבל אנשים לא מספיק מבינים את זה. תחשוב עכשיו, חם בחוץ, אתה הולך לתחנת אוטובוס, אתה יכול לשבת להתייבש חצי שעה שיבוא לך אוטובוס. תחנת רכבת, אתה נכנס... אתה רואה בדיוק מתי הם מגיעים, יש לך כולה שתי רציפים.
לא, נכון, אבל...
לאן זה נוסע?
אבל הבעיה העיקרית שאנשים מחזיקים רכבים בשביל להגיע מהבית לתחנת רכבת שלהם. רכבים חונים בכפר סבא, אני רואה, בשעה 7:30 בבוקר עד שעה 6 בערב.
נכון.
זה התפקיד שלהם.
נכון.
אחרי זה הם עושים מסעות.
נכון. זה קורה, במיוחד בתחנות רכבת הכבדה, רכבת ישראל, שבאמת שם אתה רואה את זה באמת... צורה משמעותית, אבל...
ואיך אתה רואה את העולם עכשיו, אנחנו הרי מכירים, כבר תחנו כאן מספיק את השנתיים האחרונות עם הריביות הגבוהות, ולצערנו הרב גם המלחמה, איך אתה רואה עכשיו את העולם?
מבחינת
לדן, מבחינת התאוששות השוק, יש מה קורה?
אני יכול להגיד שאני, גם במישור האישי שלי, שאני רואה עסקאות שקורות אצלי, וגם אצל הרבה חברים, אני...
השוק מתעורר.
חבר שכולם בפייסבוק, אז אני רואה מתווכים מכל הארץ, מלא נמכרים, אני כבר לא עומד בקצב. כאילו, הרבה פעמים אני ממש מקנה, אני אפילו מתעצבן, אומר מה, איך הוא מחר 7 עסקאות?
אז תחשום גם אתה שמחרת 7.
זה שנה של סיכונים. מי שיקח סיכון השנה יהיה גבוה, וגם מי שעשה נכון בשנים קודמות. זאת אומרת, מי שידע לעשות את העבודה בשנים קודמות, כי השנה האוניברסלית זה שנת 8, שנת 8 זה אינפיניטי, זה שפע. אז מי שידע...
אז השנה הזאת זה שנה של כאילו לקצור את הפירות?
זה זמן של קצירת פירות בדיוק. שאלה מה העבודה שעשינו שנות קודמות, כי כל מספר הוא נתמך על המספר שלפניו. זאת אומרת, גם 8 זה מי שהלך בדרך הקצרה, אפילו חברות, אתם תתחילו לראות חברות נופלות, חברות מאוד מאוד גדולות, נדלן, חברות תעשיות מאוד גדולות. מי שהלך בדרך הקצרה ועיגל פינות, מה שנקרא, הוא יקבל על הראש מבחינת מיסים, רשויות וכו'. ומי שהלך בדרך הישרה וקצת היה לו, הוא חשב שזה היה קשה, הוא יקבל מינוף מטורף שאפילו לא חשב עליו.
וואו,
טוב.
אז זה גם ברמה... הבאת לנו עכשיו.
קרן, תרשמי את זה, אנחנו נבדוק את זה במתי נגמרת השנה הזאת.
זה מדהים.
יש זמן, עד דצמבר, אז גם ברמה אישית. זאת אומרת, מי שידע לקחת סיכונים...
בעזרת השם, בעזרת לכולם. אמן,
נציב מס הכנסה יושב, מי הצליח?
בדיוק.
ליה, איך את רואה את העולם של רכישות הנדלן עכשיו, ומחירות יותר רכישות?
חל גם בהתחדשות עירונית.
תראו, התחדשות עירונית אין ספק שבתקופה הזו התעוררה, וגם הפרויקטים שנתקעו לנו בעקבות המלחמה, פתאום אנחנו רואים ש... כולם מתעוררים ומבינים את החשיבות של הדבר הזה. רק אתמול אחד הדיירים שאנחנו מייצגים שלח לי באילת, שלח לי איזושהי כתבה שפורסמה על הסיכון המאוד מאוד גבוה לרעידת אדמה ממש בשנים הקרובות כנראה. רעידת אדמה מאוד משמעותית, אז דיירים לגמרי מבינים, מתוששים ונותנים יד ונכנסים מתחת לאלונקה. במובן הזה של ההתחדשות עירונית. ודווקא השוק של הרכישות, רכישות יד שנייה, זה טרפת שאנחנו כמשרד לא חווינו דבר כזה.
מה, את רצינית?
לא ראינו דבר כזה. אנחנו יותר מעשור בתחום. היום אין לי לקוח שאי פעם פנה אלינו, הצגנו הדוד של החבר של, שלא קנו דירה מקבלן, או שהם לא בתהליך, או שהם לא חושבים ורואים.
מקבלן, מקבלן.
מקבלן. רכישות... דירות יד שנייה הן טיפה יותר...
תלוי מה, תלוי איפה.
טיפה יותר איטיות, אבל באזורים של השקעות והזדמנויות, ואיפה שיש מתחמי פינוי בינוי, ההתעוררות גם שם, אנחנו חווים אותה ובגדול.
גם.
אבל עסקאות יד ראשונה...
וואו, העיקר מהנדסים לנו שאין כסף.
כן.
אתם מבינים.
לא, דרך אגב, אין כאן כסף, כי מרבית העסקאות של יד ראשונה, קבלן...
בלי כסף.
זה בלי כסף, אנשים היום, תקנו אותי אתם.
מה זה בלי כסף?
5, 10, 20 אחוז.
תביא 5, 10 אחוז.
עדיין זה כסף?
כן, אבל זה כסף שאני צריך לשבור את הראש בעוד 3 שנים. ואנחנו ישראלים דוחים את זה לעוד 3 שנים.
בעוד 3 שנים יהיה פה מאוד שמח.
הרבה גם קונים עם הלוואות קבלן.
כאילו, אופטימי מצד אחד, מצד שני קצת מפחיד, לא?
תסתכלי, 20 אחוז בערך מהעסקאות, מעסקאות המשכנתא.
עופר, כאילו לא אמר את זה, בדרך כלל הוא אומר את זה כל הזמן, אבל ברדיו זה תחביב, כן? אבל הוא יועץ משכנתאות במקצוע.
הוא אמר.
אמרתי את זה.
אמרת את זה?
לא מקשיב. רשמתי.
אחד הדברים שקבלנים מפתים היום רוכשים לקנות דירות, שהם מבטיחים להם גם שהם יוכלו למכור את זה לפני קבלת מפתח, מה שבדרך כלל לא היה נהוג. אז גם הוא לא נותן לך הצמדה, וגם הוא נותן לך את האפשרות למכור לפני קבלת מפתח, כלומר, אתה לא צריך להעמיד משכנתא כדי למכור את הנכס, אתה בעצם עושה סיבוב על הנכס.
אני אגיד לך משהו.
שזה מדהים.
הבטחה מדהימה. בפועל, אני... זה כמעט בלתי אפשרי לבצע. זה כלי מכירתי, אני אסלחו לי כל הקבלנים, שאני עובד איתם או לא עובד איתם, שחלקם מבטיחים את זה. זה הבטחה מדהימה. בפועל מאוד 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 קשה לבצע את זה. במיוחד מי שיש לו הלוואות קבלן.
כשיש הלוואות קבלן אי אפשר לבצע את זה.
הקבלן
אומר שאפשר.
זה בלתי אפשרי. עזבי. את יודעת למה זה בלתי אפשרי? נניח והבנקים יסכימו, זה אומר שהלקוח, הקונה, אני עכשיו קניתי, שמתי 10%, לקחתי עוד 70% הלוואת קבלן, כלומר הקבלן קיבל 80%.
הקבלן הרוויח.
הקבלן סבבה. עכשיו אני רוצה למכור את העסק. העסקה צריכה להיות בוננזה, כי אני צריך לדרוש מהלקוח, מהקונה שלי, היד שנייה שלי, את, לפחות את כל ה-80% פלוס הכסף שאני רוצה להרוויח, וכמו שאני לא שמתי 80% אלא הסתמכתי על מימונים וכאלה דברים, גם הוא לא ירצה.
Yeah, השאלה באיזה שלב אתה מוכר את זה.
אלא אם כן, זה
שלב שכבר הוא אומר...
ואל תשכח שאתה גם נמצא, אתה משלם מס שבח, כי זה לפני טופס 4, אז אולי זה לא בדיוק כדי.
מה שבח אתה משלם מה שאתה מרוויח, את ה-25% מה שאתה מרוויח.
בסדר, אבל עדיין פתאום שאתה לוקח את כל הקופסה הזאת, ואתה רואה שהרווחת בשביל הכאב ראש הזה, אני...
אנשים אומרים, שמתי 200,000 שקל, כמה הרווחתי על ה-200,000 שקל האלה? זה, זה, ככה הוא מסתכל.
נכון,
הוא
אבל השאלה כמה אתה על באמת תמנף. כמה
צועה הוא עשה להון שהוא
הביא מהבית. ואני אומר לך, כל מי שחושב, תחשוב איך אתה סיים את העסקה, אם הצלחת למכור בדרך, הלאה, בונוס. אל תסתמך על זה.
אגב, בנושא של המחירה בדרך, זה משהו שאנשים לא יודעים, אבל מבחינה חוקית, אי אפשר באמת למנוע מחירה בדרך. זאת אומרת, גם אם כתוב לכם סעיף בהסכם שאומר שאין לכם אפשרות למכור בדרך, בפועל, מבחינה חוקית, זה לא סעיף אחיס.
אם את פושטת את הרגל, או לא מסוגלת לקבל את המשכנתא בסוף, בסדר, מקסימום הלכו לך את 10% הפיצוי המוסכם, או 5% או 15%. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אבל אני מאמין שגם הקבלן יסכים שתמכרי במידת הצורך.
הוא חייב להסכים.
בשביל, כי הוא, אם אתה שיר את העסקה לא סגורה, הוא לא יכול לסגור את כל הפרויקט.
בוודאי.
ואז אנחנו בבעיה אחרת, אבל...
עוד כמה שנים יהיה פה מאוד שמח במובן הזה.
אני לא יודע אם זה נכון להגיד את זה בתוכנית או לא, אבל אחד הדברים שאני רואה, כי אני גם הרבה מסתכל מה אחרים עושים ומשווקים וכאלה, שצצו הרבה קבוצות רוכשים לאחרונה.
בהחלט.
אני לא יודע אם שמתם לב לזה. זה לא קבוצת רכישה כמו ענבל אור.
קבוצת קנייה.
כן, כמו שעכשיו אנשים רוצים לקנות 100 מקררים, אז ככה אנשים רוצים לקנות 40 דירות ביחד, 100 דירות ביחד. הם באים ככוח לקבלן, בדרך כלל יש מארגן, שהוא היחצן מה שנקרא. והוא בעצם מארגן קבוצה של 20, 30, 40 חבר'ה, הוא מביא להם תנאים טובים שאין להם בעצם עמלת
עורך דין. זה דבר טוב, לא?
גילוי נאות, אני חלק מהמארגנים של קליקת הנדלן. אני יועץ המשכנתאות שם, הנה.
אז יש הרבה יועצי משכנתאות.
זה דבר טוב, אז לא?
זה מעולה, זה כוח קנייה.
זה כוח קנייה, זה דבר נהדר, זה נותן לקבלנים, הם מקבלים... במקום הרי מה הקבלנים עושים? הם מוצאים פרסומים, כל הדברים האלה, שיווק, יוצרים משפחים, כל הבמבי האלה והעמודי נחיתה. פה בא אותו מארגן, קליקת הנדלן לצורך העניין, עושה את הסינון הראשוני, עושה וובינר כזה.
30-40
לקוחות. מגיעים בדיוק 20 לקוחות, סוגרים פגישות.
קליקת הנדלן
נקראים? כן, קליקת הנדלן.
יש כל מיני.
ספציפית. כן, ו... אז את מגיעה לפתאום קבלן, נפגש רק עם 5-10 לקוחות שסוגרים עסקה כבר, והם באים מבושלים, כי בדקו אותם המימונית, בדקו אותם שמבינים את הפרויקט, הם לא... חסכו להם הרבה כאב ראש.
הם מגיעים מוכנים.
חסכו להם הרבה כאב ראש, ואז לקבלן זה כדאי, כי הוא סוגר בחודש אחד.
הוא נותן להם הטבות, כמו מחירה לפני תופס 4, הוא נותן להם הנחות במחיר הדירה, הוא נותן להם פטור מעמלת עורך דין. אם הוא נותן להם גם מזגנים, כל מיני.
כן, תוספות נוספות, כן.
לא להאמין שכבר תכף השרה לב, ותכף שוקי יצוץ לנו מהחלון.
אני מזמין, הזמנתי וילון בשביל...
בואו נעשה רגע איזה סיכום, כי יש פה עוד שאלה. מבחינת נגיד נושא של מספרי דירות, האם יש מספרים שהם נגיד, לא יודעת, מבחינה נומרולוגית, חד משמעית הם לא טובים? כאילו צריך להיזהר, לבדוק.
כמו בטיסה, שיש שורות ש... כן, יש מטוסים שהם נכון, שביטלו את השורות, אתה טיסה.
אני לשבת איפה שאתה רוצה, אני מוכן
לשבת. לא, זה כאילו... נגיד לי הייתה חסימה, אני קוראת לזה, מספר 8, היום מבחינתי...
יכול להיות שהיה לך איזה אישיו עם המספר
8. ועד היום אני לא אכנס למספר 8. אין, זה כבר תמוע בי.
אתם יודעים, אבל מה שמטורף, דוגמה עכשיו, נולד לך ילד או ילדה. אז רוב האנשים כן עושים בדיקה על שמות של הילדים.
שמות, כן, ברור.
ברור, אני עושה את זה.
שאתה רואה, כאילו, אתה אומר שם, כאילו, כולם אומרים ברור, ברור, אז למה בדירה זה לא ברור? כאילו...
אבל אתה אומר שמסתבר שזה ברור. אני כאילו באמת בשוק מזה שאתה אומר לי שאנשים, עזוב את העניין הדתי, אלא באמת, כמו שאתה אומרת, ה-13 שפתאום זה קפץ לו. אבל לבדוק את זה לעומק, כי אם חושבים שנומרולוגיה זה צד מכשפות, או שחור לבן, או מישהי שקורת בקלפים, אז תורידו
לא,
את זה.
זה לא.
הנומרולוגיה של היום היא אחרת לגמרי, היא נומרולוגיה שממש מפתחת הודעה, דיברנו על זה לפני כן, היא פשוט מראה לכם את הדרך, את הכדור האפשרויות שדיברנו עליו. אני נותנת לכם את האפשרויות, הבחירה בידכם.
כן.
זאת אומרת, הכל צפוי והרשות נתונה, בסדר כן. של רבי עקיבא. זה שאם אני רואה מפה, אני יכולה לראות בעצם מה הולך לקרות. אבל האם זה הולך לקרות? לא, זה רק פוטנציאל. הכל תלוי בנו, כי הרשות והקבלת החלטות היא עלינו. אז גם אם רשום, אני אומרת לו, כן, אתה צריך לקנות דירה, ויהיה לך משם שפע, וזה הדירה מוצלחת, והוא לא ישים את הכסף, ולא ישים את המקדמה, ואם מישהו אחר יקנה, אז הוא יגיד לי, איפה השפע? יפתח לי שפע.
נכון.
בסדר? כי כן. הקבלת החלטות שלו, כמו שהוא קיבל בשביל המחלטות, ולך תדעי איזה גורל עכשיו נכון. הוא זה. אז לגבי המספרי דירות, דיברנו, אין טוב ורע, יש מספרים שהם קצת יותר, נגיד, אמרתי, אני אתן לך טיפ, מספר 3, זה דווקא במקום הטוב, מספר 3 בכלל הוא מספר מאוד מאוד ממוזל. בסדר? זה שמירה והשגחה עליונה, הכל מסתדר בדקה ה-90, אנשים שהם גם ממספרי 3 הם יעידו על עצמם, זה דברים שהכל קורה בספונטניות.
איך אני דיום אני מספר 3?
קודם כל היום לידה שלך,
תראי, אופר מתחיל את עניין.
כן, ראית?
לא, אני עושה לבדוק.
הסך הכל,
אם אני פספסתי משהו.
אחר כך אנחנו נעשה את זה. אז מספר 3 זה מספר מאוד מאוד ממוזל, מאוד. בדיוק היה אצלי השבוע מישהו שעשה ייעוץ עסקי. כולו 3, הוא גם 33, ואני אומרת לו, איפה העסק שלך נמצא נכון 3? בול, 21, 3.
אני גרה ב-33.
הוא גם, 33 זה מספר
מולה, מספר מאסטר. היה שליש בחסה.
אבל דירה מספר 2.
הוא שלוש, המשפחה שלו היה שלוש, והטלפון שלו היה 333.
שיתופי פעולה.
המון שיתופי פעולה. שוב, יש למספר יש תדר גבוה, אני לא אומרת טוב ורע, יש תדר גבוה, יש תדר נמוך. הפוטנציאל הוא תמיד להגיע לגבוה.
אוקיי.
פחות טוב של השתיים זה הרבה תלותיות. יש אישיו עם דמות נשית בבית שם, או שכנה, או אימא, או אחות. יש איזשהו אישיו כזה.
אוקיי.
כאילו, אוקיי. אז זה דברים שצריך
לשים לב. יש לנו שיחה אחרי זה בקיצור.
בדיוק. מספר 3 שדיברנו עליו.
אישה עסקית.
בדיוק. מספר 3 שדיברנו עליו, דיברנו על כלילות, ספונטניות, שמחת חיים, צחוק. הפוך שלו זה הרבה חרדות. בית עם הרבה חרדות, הרבה עיכובים. אז תמיד צריך להגיע לפוטנציאל הגבוה של המספר.
אז יש יתרונות וחסרונות כאילו לכל ספרה, אבל את לא שמה איקס על כל.
אבל זה תלוי בבן אדם שחי בתוך הבית. כי הבן אדם שחי בתוך הבית, יש לו תאריך לידה. הוא גם בא עם איזשהו טיפוס שהוא מכניס לתוך הבית. אז זה שהמספר, את אומרת, מספר טוב, לא טוב, 13, זה כל תלוי גם באנשים, מה הם עושים מהבית. מספר 6, לדוגמה, זה בית מאוד הרמוני, מאוד טיפולי, של אירוח, וזה, דרך אגב, כל עניין שיש זה גם טוב לסגולה להיריון. אז אם אתם גרים בבית מספר 6, ויש עיכוב בהיריון, אז צריך להירח, כי זה בית שצריך להירח בו. אז אל תסגרו סו-קול את המזל הזה.
אחד הדברים שרציתי גם להוסיף, שיש אנשים שמגיעים לדירה שרוצים לזכור או לקנות, אז שואלים, מי גר פה קודם?
נכון.
בעיקר בדירות
ירושה. נכון, זה מאוד
תיאורי אנשים.
הבעל דירה, הוא נפטר פה, הם מתו בתוך הבית.
אז אני עושה תיאורי.
תיקחו אותה לכל תהליך של זה בצורה...
אני לא יודע להגיד, הם נפטרו בתוך הבית.
איזה מזל שאני לא מתווך, כן, היה כאן רצח, ופה אפשר לראות אם נחווה את האורות. אז עושים טיהור, לא?
נכון, אני עושה. טיהור אנרגטי. גם לא בכך, גם בבית חדש.
איך אתה עושה קצת טיהור?
מסתובבים שם הרבה.
את יכולה לספר קצת מה זה טיהור? כי זה מעניין למשל.
טיהור זה ממש...
עולה לי פרק של משפחה מודרנית שם.
לא, אני יכול להגיד לך למשל שיש לי לקוחות שבו הם בקבוקים של מי ים, ממש שפכו בבית.
אני עושה את זה אגב, אני לוקחת מי מדי פעם.
כאלה שורפים ערווה.
יש כל מיני סוגים. גם בבניין, בבית חדש, גם חור, נכון? זה הרמה כמעט הכי גבוהה. גם בבית חדש, בית של מקבלים מקבלן, אל תשכחו שהסתובבו שם המון אנשים.
נכון.
חשמלאי, זה. הם מביאים שם הרבה אנרגיה. אני יודעת מה הוא דיבר עם אשתו באותו רגע, והוא השאיר לי את האנרגיה שלו באותו יום הביתה. אני לא יודעת מי נגע לי בקיור, מי נגע לי זה. גם לפני בתים חדשים שאנחנו באים ועושים את הקביעת מזוזה, הפרשות חלה של הברכה של הבית, אני עושה את הטיור, בין זה עם ערווה, בין זה עם חור, זה כל תלוי באנרגיה שאני מרגישה בתוך הבית, ולפי זה אנחנו...
מה זה חור?
חור זה תערובת של תבלינים, שבעצם... לא רוצה להגיד בגרי שדים, אבל זה סוג של טיהור מאוד מאוד עמוק. יותר ממרווה, יותר מ...
מעניין אם שוקי עשה כאן ברדיו טיהור, אני לא בטוח.
אחרי כל שידור צריך לעשות טיהור.
הוא לא יסתכל על השעון, הוא בטלפון.
הוא עדיין בטלפון.
אגב, טוב, תכף נעשה רגע את הסיום, אבל שוקי, בעלים של האולפן, הוא בן אדם מדהים, מצחיק, ומעל הכל איש חסד אמיתי. ולקראת פסח, ככה לכל המאזינים, הוא מטרים להמון משפחות נזקקות.
יש לו עמותה.
אז יש לו עמותה. איך קוראים לעמותה?
על שם אמא שלו.
אוקיי, לא משנה.
עמליה.
אז יש מלא ארגזים בחוץ, וכל מי שרוצה לתרום לכבוד החג, אז מהמאזינים, נשמח.
שנת 8 זה שנת מעשר, אז כדאי לתת מעשר. שנת 8 זה שנת מעשר.
מעשר צריך לתת כל הזמן, לא?
נכון, נכון.
תן הרבה מאוד ברכה.
אני דווקא, טוב, לא משנה, אני אספר מה עשיתי.
טוב,
אני
אעזור.
אנחנו בסוף נחזיר אותו בתשובה.
מה נעשה את השיעור באמת איזה תוכנית על מעשר, זה מעניין. בסדר, אנחנו נדבר על זה.
אני כבר רואה בוויז'ן שלי כזה, בקבוקים כאלה של מי ים כזה, מי טיהור.
אסור להכניס מים לאולפן, על מה אתה מדבר?
לא, לא, לא לפה. אני מתווך נדל"ן, אני הולך לשווק פשוט את המוצרי טיהור לבתים.
אז אם אני מסכמת את התוכנית...
אתה נותן את השירות שלך עם טיהור.
ומתקשרת עם אומרולוגי.
אז רגע, אם נסכם את התוכנית, רחלי אמרה שזאת הולכת להיות שנה של קוצרים הרבה את הפירות.
המון, המון.
מי שיגל פינות הולך לקבל בראש.
נכון.
יהיה הרבה נפילות ויהיה הרבה שמחות ושפע.
עורכת הדין ליה.
יש התעוררות חזקה בהתחדשות עירונית.
טוב שכך.
נכון. ומלא שפע במחירות והכל.
ובכלל, יש הזדמנויות נדלן היום.
יש המון הזדמנויות.
ממש. ומייקל אומר שהשוק מתעורר בצורה מטורפת.
אומרים שבכל קושי אפשר למצוא הרבה הזדמנויות, אז באמת רואים שכל מי שמארגן את הקבוצות האלה עושה חיל.
אני
חושב שזה עושה ווין ווין כזה, הקבוצה הזאת עושה ווין ווין, באמת אנשים מחפשים איפה להשקיע, והם מסתובבים, והם
אבל אני חושב ש...
חשוב איזה מדהים זה, יש להם הוכחה חברתית, יש להם 30-40 אנשים שקונים יחד איתם באותו פרויקט, כאילו יותר בטוח מזה, כאילו אם אתה קונה והוא
קונה... בדיוק, אני חושב שחלק מהדבר הזה זה הביחד. זה הביחד, שקונים ביחד, והם...
גם מקבלים מחיר טוב, אתה יודע שהוא לא דפק פה אף אחד, סליחה על הביטוי, כן? אם אני קניתי במחיר בתוך הקבוצה, וואלה, אז כנראה 30-40 אנשים עשו עסקה טובה ביחד. זה כדאי.
רחלי, השעה אחת זה בסדר לעשות תוכנית רדיו ביום חמישי? אני לא יודע. אולי נעביר את זה ליום אחר, יהיה...
13, כן. קודם כל יש צירוף של מספרים, אז 1 ו-3, 1 זה יזמות ו... הנהגה זה טוב, 3 זה שמחת חיים וצחוק, והארבע שזה הכי בסיס לנדלן ודירה, אז אתם במקום מעולה.
נסיים באופטימיות של כמה
שאנחנו... אני מספר 3, הכי אופטימית.
אני דווקא אסיים ב-174, שזה מספר נוראי של ימים שאנשים נמצאים בשבי, עם 134 חטופות וחטופים, ואנחנו מקווים שבתוכנית הבאה לא נצטרך להגיד את המספר הזה.
אמן, אמן. שתסגר כבר עסקה, או שלא יודעת מה יהיה, ושהם יחזרו בריאים ושלמים.
אמן.
בנפש כבר יעזרו מה שצריך, אבל העיקר שיחזרו עלינו.
שמחנו מאוד לארח אתכם כאן.
שמחנו להתארח, תודה רבה.
מה שאתם מדהימים, כל אחד ואחת מכם.
רחל, ליה ומייקל, תודה, קרן.
אני יוצא עם פה עם סטארט-אפ, אמרתי
לך. סטארט-אפ, אתה הערכה.
כן, הבאת פה רעיון מבריק.
מכאן תיאור ופגישת...
ורחלי לכל עסקת נדלני, נתתי לך סלוגן.
הנה, באהבה.
כן.
לתוכנית רדיו נמולד.
אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות, עם גידי לוויתן, אחרינו סקיני מינוס, גם כן מספרים, עם בעל רעם. תודה רבה לשוקי, תודה רבה לכולכם. חם בחוץ. עשו בזהירות.
ותשתו הרבה מים.
תשתו מים, ושימו כלי קטן לחתולים וחיות מפלסטיק, זה לא נורא.
אופר,
אופר. ציני, ציני, אבל לב זהב.
כל תוכנית בקיץ אני אומר את הדבר הזה.
כל הכבוד.
כזה. קופסה, במקום להחזיר לאימא את השניצלים, זה שימו בזה מים בצל. בריאות דבר של סוף שבוע נעים, ביי.
תמיד פוקח